הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, חלון לעולם החדשנות. קניין רוחני, פטנטים, סימני מסחר ומה שביניהם. בהגשת ענת סמוראי.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו. אני ענת סמוראי, אני סמנכ"לית השיווק בקבוצת ריינולד כהן. בפרק הזה אנחנו נצלול ונחקור ונשאל שאלות ונצחק ונדבר על העולם המאוד מרתק של עריכת הפטנטים וקניין רוחני וסימני מסחר. איתנו באולפן דניאל דיקובסקי, מנהל החדשנות והטכנולוגיה של הסטארט-אפ המדהים, שכבר לא סטארט-אפ, Ready for Meet.
צהריים טובים.
היי דניאל, ותמר מורג סלע, מנהלת מחלקת מדעי החיים בקבוצת ריינולד כהן.
והכימיה נטע, כן.
והכימיה לגמרי נכון.
יאלן.
אז היום נדבר על מהפכת הבשר החדש. מה זה הבשר החדש? מה הטכנולוגיה שמעומדת מאחורי זה? איך בעצם סטארט-אפ ישראלי, כחול לבן, מייצר יתרון תחרותי בשוק מאוד מאוד מאתגר, גם מקומי וגם גלובלי? אז דניאל, ספר לנו קצת על עצמך שנכיר אותך.
אז שלום, אני שמח מאוד להיות איתכם פה, ואני מגיע לפה מפרדס חנה הרחוקה, ואני כל יום עושה נסיעה של שעה ו-20 בשביל להגיע למשרדים שלנו ברחובות. רחובות בעצם הפכה מבירה של הייטק שסובב סביב בעצם חומרה, כמו מדפסות, כמו Applied Materials שמפתחים מכונות למיקרו-אלקטרוניקה, הוא הפך גם לבירת הפודטק. בעצם כל החברות, כמעט כל החברות של תחליפי בשר, בשר מתורבת ותחומים נוספים, היום יושבות ברחובות. והחברה שלנו בעצם קמה בכלל בנס ציונה, אבל עברנו לרחובות ב-2020, ואנחנו היום מונים יותר מ-150 עובדים בארץ ויותר מ-250 עובדים בעולם, ומובילים את המהפכה של בשר חדש, שבא בעצם להציע אלטרנטיבה לכולנו, לאכול משהו שהוא לא מגיע מהחי, ולא כרוך באספקטים של פגיעה סביבתית, אספקטים מוסריים קשים שסובבים סביב בשר מהחי וכו'.
אולי, ותמר, ספרי לנו קצת על עצמך שנכיר אותך.
אז אני אמא, לשלושה ילדים, לכלב, וגם אני מגיעה ממכבים לרמת החייל, נראה אנחנו מאתגרים אחד את השני בנסיעות קשות בבוקר, אבל אני עושה את זה באהבה. אני יכולה להגיד שהחודש, שבוע הבא, אני סוגרת 25 שנה במשרד, קצת יותר במקצוע. אני בהשכלה שלי כימאית, כדי להיות עורך פטנטים, אני עורכת פטנטים, מעבר להיותי שותפה במשרד, צריך השכלה אקדמית, וכשלמדתי כימיה במכון ויצמן, הבנתי שאני לא רוצה לעבוד במעבדה, שאני אוהבת את המדע, אבל לא לעסוק בזה. והייתה לי הזדמנות להיחשף לעולם הפטנטים, והתאהבתי מיד, והתחלתי התמחות במשרד בירושלים, והתגלגלתי לריינולד כהן, כמו שאמרתי, 25 שנה, אני מנהלת את המחלקה, כמו שאמרת, של מדעי החיים והכימיה, צוות של כמעט 20 עובדים במשרד של, כמו שאמרת, 200, ואני בעשור האחרון מתעסקת בעיקר בדברים שקשורים לאקוסיסטם. התחלתי את דרכי בעולם הפארמה, אני עדיין שם, אבל נחשפתי לדברים החשובים באמת, איפה שיש הרבה אימפקט, אם זה טכנולוגיות מים, אם זה טכנולוגיות של טיפול בפסולת, אם זה טיפול בבעלי חיים, מזון, ואלה התחומים שלי, אגרו ופודטק. אני הכרתי דניאל לפני, מתי התחלנו? 3 שנים בערך, אולי טיפה יותר?
לא, יותר, ב-2019.
אוקיי, אז זהו יותר טוב ממני, בלזכור, ומאז אנחנו ביחד, ואני למדתי המון דרך העבודה עם Redefine Meat על עולם בשר, ולא רק תחליפי הבשר בתפיסה שלי שהייתה אז, שזה המבורגרים ובשר תחון, אלא על עולם אחר לגמרי הרבה יותר מאתגר, ואני רוצה דווקא לשאול אותך, כי אתה כל הזמן מסביר לי, מה האתגרים בתחליפי הבשר שלכם למול אחרים, אז אולי תספר קודם כל מה זה תחליפי בשר, שלא ניתקע תמיד על ההמבורגר.
נכון, אז תחליפי בשר בעצם זה עולם ומלואו, דבר שבעצם התחיל עוד, אני יכול להגיד, לפני אלפי שנים. בעצם בשר הוא חלק מאוד מרכזי בתפריט שלנו, גם מבחינה תזונתית. החלבון שאנחנו מפיקים מהבשר, ברזל, ב-12, שומנים, כל הדברים האלה הם מרכיב מאוד משמעותי בתזונה שלנו, אבל זה גם מוצר מזון מאוד מאוד נחשק, שאנחנו בדרך כלל שמים אותו באירועים חגיגיים, ואנחנו מקשרים אותו בעצם לניצחון. זה בא, לדעתי, עשיתי פעם מחשבה על זה, לדעתי זה עוד בא מהימים ש... הציידים היו חוזרים לכפר עם הממוטה שהם צדו, וכל הכפר היה יוצא החוצה לחגוג. אז עד היום אנחנו ביום העצמאות יוצאים לחגוג את הממוטה על המנגל. ובעצם זה אלפי שנים שלא לכולם היה נגיש הבשר, או שמסיבות כאלה ואחרות הם לא צלחו בשר, ובעצם פותחו תחליפים, כמו למשל טופו שכולנו מכירים, או טמפה, זה דברים שקיימים במזרח אלפי שנים. המוצרי... תחליפי הבשר היותר מודרניים התחילו את דרכם בסוף המאה ה-19, עם קלוקס בעצם, שהוא בכלל ממניעים בריאותיים, אמר שכדאי להימנע מתזונה של בשר מהחי, ושזה משפר את הביצועים של הגוף, וזה עוד לפני שידעו בכלל מה זה קולסטרול, זה מדהים. אחר כך הגל הבא הגיע בשנות ה-50 וה-60, ואחד מהמובילים שלו היה הנרי פורד, שאני לא יודע אם אתם יודעים, אבל הוא היה טבעוני, הוא מאוד אהב סויה, ועשה מסויה המון המון דברים, הוא אפילו עשה רכב שבנוי מסויה, והיה לו מהנדס שבעצם יצר גם תחליפי בשר, ובאותו הזמן המניע לתחליפי בשר היה בעצם הרעב שחשבו שצפוי לעולם עקב גידול באוכלוסייה, וחשבו שלא יהיה מספיק חלבון לכולם, וצריך להפיק חלבון ממקורות נוספים. אבל אז בעצם זה היה מוצרים נחותים, שבאו בעצם לפתור איזושהי בעיה של מצוקה, ולא באו לתת פתרון שהוא מפנק
ופונה. לתת את התחושה של אותו דבר.
נכון. והגל המודרני שאנחנו מכירים הגיע בעצם עם Impossible Foods ו-Beyond Meat, שסללו את הדרך בעצם לשווקים שהם לאו דווקא טבעונים או צמחונים, אלא אנשים שאוהבים בשר ומבינים פשוט את הנזק העצום שגידול פרות ובעצם גידול תעשייתי של בעלי חיים גורם לסביבה. אז המניע שלהם היה סביבתי. אני קורא לעצמנו בעצם דור חמישי של תחליפי בשר, ואנחנו מחברים ביחד את כל המניעים האלה, גם מניע סביבתי, גם מניע בריאותי, גם מניע כלכלי, ובעצם שמים על השולחן מוצר שהוא הדור הבא של תחליפי הבשר, ובא להחליף את המנה הבשרית שלכם בלי שתצטרכו לעשות איזושהי פשרה, בלי פשרות. זה בשר בלי פשרות, כלומר לא צריך להתפשר לא על טעם ולא על פגיעה בסביבה.
אני חייבת לספר שכשהתחלתי בקבוצת ריינולד כהן לעבוד ב-1999, אז אחד החברות הראשונות שעבדתי ונחשפתי להם, זה היה טבעול. ושם למדתי על כל התהליכים של האקסטרוזיה והכיבוניות של הסיבים, וכל הדברים התיאורטיים שאנחנו מדברים עליהם ביום. אנחנו מדברים המון על הייחודיות של המוצר שלכם עם הטקסטורה, ולהבדיל מהמבורגרים שזה מסה אחידה, או מה מיוחד כל כך במוצרים, אני יכולה להגיד מטעימה, שהם מאוד טעימים ומאוד באמת as good as המקור, בתור מישהי שכן אוכל בשר, סליחה, אבל בוא תשתף.
אז א', גם אני אוכל בשר, אמנם אני מנסה להימנע כמעט לחלוטין מבשר אדום, בשר פרה, כי הוא גידול פרות, הוא הענף הכי מזהם בכל תעשיית הבשר מהחי, אבל במקפיא שלי את תמצאי גם redefined meat, גם דגים, וגם אוף בדרך כלל, ואני משלב בין כל התזונות, וזה הרעיון בעצם שעומד מאחורינו. אנחנו לא אומרים לאף אחד שהוא צריך להיות טבעוני או להפסיק לצרוך בשר, אנחנו אומרים, אנחנו רוצים עוד אלטרנטיבה בעצם למנת החלבון שלנו. ובעצם ה-Holy Grail, היעד הכי נחשק שלנו, הוא בעצם היה לייצר סטייק, כי נכון, את צודקת שרוב המוצרים זה נקניקיות, המבורגרים, דברים תכונים יחסית הומוגנים, ולהצטרך לייצר את המבנה הזה של סטייק, זה ברור לכולם שאי אפשר לעשות את זה באותו מערבל שבתוכו מייצרים את ההמבורגר. פשוט הסטייק יש לו גם שומן, גם שריר, יש שם סיבים שמסודרים בצורה מסוימת, יש שם רקמת חיבור, זה אלמנט שמעט מאוד מכירים, אבל יש לו תפקיד מאוד מאוד משמעותי בכל חוויית אכילת הבשר שלנו. ואנחנו בעצם ניגשנו לאתגר הזה, כאשר אנחנו מצוידים בהשראה מתעשיות אחרות, כמו תעשיית מדפסות התלת מימד, שאני גם מגיע ממנה. לא הספקתי לספר על זה, אבל עבדתי 11 שנים בסטרטסיס, שזה החברה הכי גדולה למדפסות תלת מימד, ושם בעצם ראיתי איך אפשר באמצעות טכנולוגיית ייצור חדשות, ליצור מבנים ומוצרים שפשוט בלתי אפשרי לעשות בשום דרך. ואנחנו השתמשנו בהשראה הזאת בשביל בעצם לקחת את הרכיבים הרגילים יחסית של תעשיית המזון, כמו חלבון סויה, כמו שמן קנולה, כמו סיבים תזונתיים, ולחבר אותם ביחד בצורה מאוד מאוד מתוחכמת לכדי מוצר שהוא ממש סטייק. והיום יש לנו בעצם, השקנו בשבוע שעבר את הסטייקים שלנו בסופרים באירופה, וממש ממש בקרוב גם בישראל. הסטייקים, המוצרים האחרים כבר מזמן על המדפים, ואנחנו כבר חברת התחליפי הבשר המובילה בישראל.
יפה, אני, האמת היא שאני מודה שגם אצלי בפריזר יש איזה מוצר אחד או שניים שלכם, כי יש אצלנו במשפחה כמה טבעונים, אז זה נורא נחמד שאפשר לשלוף ולהגיד, אני מכירה את הטכנולוגיה פה לעומק. האינטרדיסציפלינריות של התחום שלכם, זאת אומרת, אחד הדברים המאתגרים, אני יכולה להגיד מהצד שלי, זה דווקא הנושא הזה שאתה צריך ללמוד גם את הפיזיק וגם את הברזלים, כמו שאנחנו קוראים לזה, וגם את הכימיה הארדקור, ואני חושבת שבמקום הזה אתם מאוד מובילים ביחס לחברות אחרות שמתעסקות בעולם הזה, אבל בכל זאת, מה עוד? אתם חברה שמאוד הצליחה מהר לצאת לייצור עם מוצרים על המדף. איפה החוזקות שלכם? זאת אומרת, בצורה הכי אובייקטיבית שאתה יכול.
פגעת פה בול במטרה, ואני חושב שזאת אחת הסיבות שאנחנו כל כך נהנים לעבוד ביחד, זה ששנינו מגיעים מרקע מאוד מולטי-דיסציפלינרי. אני בעצם מאוד חדש בעולמות המזון גם כן, 4.5 שנים. ולפני זה, כמו שאמרתי, הייתי במדפסות תלת מימד, ולפני זה בכלל עשיתי הנדסת רקמות וגידלתי תאים במטריצות שפיתחתי בשביל השתלה, ולפני זה למדתי כימיה. ואני מביא איתי בעצם את כל הדיסציפלינות האלה ודיסציפלינות נוספות שהבאתי עם אנשים אחרים שהצטרפו לקבוצה שלנו בשביל לפתור את האתגר הגדול הזה. ואני חושב שאת מבינה הכי טוב בעצם עד כמה השילוב המולטי-דיסציפלינרי הוא גם הזדמנות לקניין רוחני.
חדשנות.
החדשנות וקניין רוחני בעצם כמעט תמיד נמצאים בעצמתים המולטי-דיסציפלינריים האלה, כי להבין בהמבורגרים, כולם מבינים בהמבורגרים היום, בעצם אין המון מה לחדש. וכל דבר שתקחי בדיסציפלינה נטו שלו, יש שם יחסית החדשנות שם מוגבלת. לעומת זאת, כשאתה מחבר מכניקה והנדסת חומרים וכימיה והנדסת מזון ומדעי בשר ביחד, אז פתאום באינטרפייס הזה מתגלים דברים מטורפים. ובאמת אני חושב שאחת הדיסציפלינות שהייתה לי מאוד חדשה ומאוד הפתיעה אותי, זה בכלל מדעי הבשר. בשביל לעשות בשר מתקדם, חייבים ממש להבין, להיות מומחים מספר אחת בבשר, ואני ממש גאה להגיד שאני חושב שהחברה שלנו היא מהמובילות היום בעולם בהבנה של מה זה בשר, מה זה הסיבים של בשר.
במיוחד סטייק, אני מניחה.
כן, במיוחד סטייק. מה החוזק של הסיב בכיוון הסיב? מה החוזק בניצב לסיב? איך השומן מתנהג? מה קורה לזה כשמבשלים אותו? איך הטעמים נוצרים ומתפתחים? כל השאלות האלה, היינו צריכים בעצם לצלול ממש עמוק לתוך הספרות של מדעי הבשר, וגם לפתח פרוטוקולים ולבדוק בשר מהחי בעצמנו, בשביל להבין בכלל מה אנחנו צריכים לעשות. ואז שלבנו את כל הדיסציפלינות האחרות, של גם פסי ייצור, בעצם אנשים מתחום מכניקה ותוכנה שבנו פסי ייצור מאפס, פסי ייצור של מזון, שזה מאוד מאוד לא פשוט, כי אתה צריך לעמוד בהמון המון סטנדרטים. מישהו שחושב שאפשר לקחת טכנולוגיה של הדפסה בתלת מימד ופשוט לשים אותה במפעל לייצור מזון, טועה בגדול. אז בעצם כל הפתרונות האלה, כל המענה להמון שאלות שנתקלנו מהם בדרך, הוביל אותנו למקום שהיום אנחנו יודעים לספק את המוצר הכי מתוחכם בשוק, אבל מהמוצר הכי מתוחכם בשוק, למדנו המון גם על המוצרים הפשוטים יחסית, גם על ההמבורגרים למדנו המון, וגם אותם הצלחנו לשפר בזכות התובנות שקיבלנו בפיתוח של הסטייק.
אתה יודע שבעולם הפטנטים מדברים על, זה נקרא Problem Solution Approach, זאת אומרת, יש בעיות ופותרים אותם. אני חושבת שאחד הדברים הייחודיים אצלכם, שוב, מהניסיון שלי עם המון המון סטארט-אפים, זה שאתם לא מפחדים מהבעיות, ואתם לא מוותרים על הפתרונות, והפתרונות האלה בדרך כלל מביאים את החדשנות, ואני חושבת שגם ההבנה שלכם, שקניין רוחני וחדשנות זה חלק מאוד חשוב בנכסי החברה ובהתקדמות של החברה קדימה, בעצם מביאה אתכם גם כן למקום שאתם נמצאים בו, ואני זוכרת שכשנפגשנו בפעמים הראשונות, אמרת לי, אנחנו צריכים כל חודשיים שיהיה לנו טכנולוגיה חדשה, לכתוב עליה בקשה לפטנט. אבל גם מעבר לזה, אחד הדברים שאני יכולה להגיד ייחודיים אצלכם, זה ההבנה שזה לא רק מה שנקרא בעולם שלנו כתיבת בקשות לפטנט ופרוסקיושן מבחינה, אלא גם ההכרה של המתחרים. אנחנו עובדים המון ביחד על להבין, לעשות ממש ניתוח ופילוח של מתחרים ושל המפה של הטכנולוגיות שלכם, ועוקבים באדיקות אחרי המתחרים. ואני חושבת, ואתה תוכל לשתף, את היתרונות שלכם על המתחרים, גם ברמה הטכנולוגית וגם ברמת המוצר.
שאלה מעולם, ואני אתחיל בלומר שהמתחרה הגדול שלנו, אולי תופתעו לשמוע, אבל זה אף אחת מחברות החלפי הבשר. המתחרה הגדול שלנו זה חברות הבשר בעצם. ואנחנו, לא רק שאנחנו לא מאוד מתחרים בחברות אחרות של תחליפי בשר, אלא אנחנו אפילו משתפים פעולה, ורק בשבוע שעבר דיברתי עם אחת החברות המובילות בתחום, ודיברנו איך אפשר בעצם ליצור קואליציה שבה אנחנו נדאג שהצרכנים הם מקבלים תחליפי בשר בסטנדרט הכי גבוה שאפשר, וכדי שבעצם אחת הסיבות שאנשים נמנעים או מפסיקים לאכול תחליפי בשר זה כי הם הלכו וקנו איזשהו מוצר שהוא לא מיודע מה, ובאמת יש למעט חברות שיוצאות לשוק לפני שהם הגיעו ללבל מספיק גבוה, וזה חבל. אבל יש המון חברות שגם עושות עבודה מעולה, ואנחנו בדיוק מדברים עם החברות האלה בשביל לראות איך אנחנו משתפים פעולה, וכל אחד מביא מהטכנולוגיה שלו בשביל לייצר עוד ועוד מוצרים. יש חברות שמעולות למשל בלעשות תחליפי אוף, אנחנו בכלל לא מעוניינים לעשות תחליפי אוף, ואנחנו ממש רוצים שהם יצליחו, והם רוצים שאנחנו נצליח, ויש פה באמת שיתוף פעולה מדהים. עם זאת, את צודקת לגמרי בזה שבעצם הקניין הרוחני הוא, יש לו מפתח להצלחה עתידית של הביזנס, וחשוב בשביל זה גם לאתר את התחומים שבהם עדיין אין מספיק חדשנות ולייצר שם עוד חדשנות, ולדעת לאיזה תחומים לא ללכת. אז אנחנו באמת מובילים בתחום שאני קורא לו Plant-Based Tissue Engineering, וזה מונח שניסחתי שבא לתאר בעצם את ההבנה שלנו ברקמה של הבשר, וביכולת שלנו לשחזר אותה עם רכיבים שהם Plant-Based, שהם באים מעולמות הצומח. אבל יש חברות שעושות דברים אחרים לגמרי, אפילו מנסים לעשות דברים עם תאים מהחי, או סיבים שעושים אותם בשיטות של טקסטיל, כל אחד בתחומו הוא.
התקופה הזאת היא תקופה מאתגרת לכולם. שאני עובדת עם המון המון סטארט-אפים, אנחנו מאוד מנסים להיות רגישים לסיטואציה, היעדר השקעות, חברות שלא רוצות להסתגר, ואתם אמנם חברה מצליחה ועם מחירות, אבל בכל זאת חברה ישראלית ועם המון המון, אני מניחה, איזשהו אנטגוניזם מבחוץ. איך אתם מתמודדים עם זה? איך אתם מסתדרים עם זה? האם זה משפיע עליכם?
השאלה מעולה. אנחנו מאוד גאים להיות חברה ישראלית. בעצם הצטרפתי ב-2019 שהיינו בחדרון קטן בנס ציונה. וראיתי איך אנחנו גדלים מ-10 עובדים עד ל-250 עובדים, וחברה בינלאומית שהיום מוכרת לא רק בישראל, אלא גם באירופה, יש לנו מפעל באירופה שמייצר לשוק האירופאי, ויחד עם הגאווה זה גם לא פשוט. זה לא פשוט להיות חברה שהיא גם חברת טכנולוגיה, וגם חברה מייצרת. כי חברות הטכנולוגיה בעצם תמיד יש להם את הפריבילגיה של פשוט לצמצם את כמות ההשקעה שלהם ב-R&D, ולשבת ולחכות לזמנים טובים יותר. ומצד שני, חברות שמייצרות מוצרים, ולאו דווקא יש להם המון טכנולוגיה, תמיד יש להם את הפריבילגיה של לצמצם את החלק הטכנולוגי, ופשוט להמשיך ולמכור את המוצר המנצח שלהם. אנחנו צריכים לעשות את שני הדברים האלה, בו זמנית, גם להמשיך לפתח טכנולוגיה, וגם להמשיך לייצר, וזה באמת ממש ממש לא פשוט, אבל למזלנו, יש לנו צוות מדהים, גם בישראל וגם באירופה, מלא מוטיבציה שממש עושה כל דבר שאפשרי בשביל שנמשיך להצליח, וזה ממש מרגש לראות איך אנחנו דלת אחרי דלת נכנסים לעוד ועוד מדינות. אנחנו כבר, יש לנו נוכחות מאוד מאוד מרשימה בהולנד, בגרמניה, באנגליה, ואנחנו כבר לא רק במסעדות, אנחנו כבר בסופרים שם, שזה ממש מטורף. אנחנו באונליין ריטייל, ואנחנו מקבלים פידבקים מדהימים על המוצרים שלנו. וכשאני נזכר ביום הזה, בתקופת הקורונה, שבעצם בפעם הראשונה החלטנו לתת לאנשים לטעום את המוצרים שלנו, ושמנו פוד-טראק בקדרון.
אני זוכרת.
את היית שם?
כן, כן.
הגשנו לאנשים פיתות עם קבב, שפיתחנו גרסה מאוד מאוד ראשונית שלו, ולא אמרנו להם שזה לא מהחי. ורק אחרי שהם סיימו את המנה שלהם, בעצם שאלנו, איך היה לכם? מה אתם חושבים על הבשר שלנו? ואתם יודעים שזה בעצם נעשה ללא בעלי חיים? אנשים היו בשוק. ואיך מהפוטרק הקטן בקדרון להגיע למצב שאתה נכנס לסופרמרקט בצרפת או באנגליה, ואתה רואה מוצרים שלנו על המדף, למצב שבארץ אין כמעט באדם שלא מכיר Redefined Meat, זה באמת גאווה אדירה, ואני חושב שזה רק בא לזכותנו העובדה שאנחנו מישראל. אנחנו גם מאוד מנסים לתמוך באקוסיסטם של הפוטרק הישראלי, וגם תורמים המון. תרמנו 5.5 טון של בשר לחיילים ולמפונים.
זה מרגש.
נסענו לבסיסים עם שפים שלנו שבישלו לחיילים. אנחנו מתנדבים בהמון מקומות, ואנחנו חלק מכל מה שקורה פה.
אני חייבת להגיד שגם אני, אמנם אני לא חלק מהחברה, ואני תמיד מלאת גאווה שאני חלק מהחברה.
את חלק מהחברה, תמיד.
חמוד. ובאמת, המון סטארט-אפים קמים, ולצערנו לא הרבה מצליחים, וזה באמת גאווה גדולה לראות לאן הגעתם. אני חייבת להגיד שדעתי הלא אובייקטיבית, שאחד הסודות להצלחה שלכם, זה באמת הדרייב הבלתי נלאה שלכם לחדשנות, להבין את המשמעות של, את החשיבות של קניין רוחני בתהליך שלכם, לא לוותר בקשיים האלה, ו... גם לתת את המשאבים, זה לא דבר פשוט, זה תהליך קשה, גם מבחינת פרסונלי, צריך אנשים שישקיעו בזה, גם תקציבית. תמיד אומרים, פטנטים זה דבר יקר, אבל מי שלא עושה, אז זה הופך להיות יותר יקר אחר כך. אני חושבת שגם המודעות שלכם לסימני מסחר שלכם, על המיתוג שלכם, ששמתם המון המון דגש, ואני חושבת שאחד הדברים המיוחדים בינינו, זה העבודה ביחד. אתה לא מסתכל עליי, וזה אני אומרת בהערכה רבה, כנותנת שירותים, אנחנו צוות, עובדים כצוות, עם זמינות אחד לשני אינסופית.
מדהים, אתה מרגיש שזה ממש זכות גדולה לעבוד איתך, וגם זה המקום גם להזכיר את חננאל קווטינסקי, שהוא גם חלק מהטים שלנו, ואני תמיד נדהם ונשאר עם פה פעור, כשאני מפיל על תמר פשוט טונות של חומר, והיא הופכת את זה לסוכריה. ובאמת היכולת שלך לזקק מתוך כל המלל, ומתוך כל הטכנולוגיות השונות, בעצם את האסנס של הדבר, ולהביא אותו לכדי בקשת פטנט, וגם לכדי פטנטים שמתקבלים, ויש לנו כבר 7 פטנטים שהתקבלו, שזה מדהים. זה באמת כישרון אדיר.
קוראים לזה עבודת צוות מוצלחת.
ומקרה האחרון שאני רוצה להזכיר, בזכות כל ההצלחות שלנו, בשנה שעברה, הזמינו אותי להרצות בפני ה-USPTO, בפני יותר מ-200 בוחני פטנטים בארצות הברית, שזה זכות אדירה, ואני מרגיש שיש לזה תרומה אדירה שלך, של כל הפורטפוליו הפטנטי שלנו, והיה לי כל כך מרגש לדבר בפניהם, ובתהליך של הכנת המצגת להם, גם גיליתי שסבא שלי, גם יש לו 6 פטנטים מברית המועצות בכלל, שזה לא נקרא פטנטים, אבל זה נקרא בעצם...
אז זה כנראה בדם שלך, הנושא של קניין רוחני ופטנטים.
כן.
תודה רבה על כל הערכה, אני באמת מאמינה שהמקצוע הזה של עריכת פטנטים, עם עורך פטנטים טוב, צריך באמת להכיר את החברה, את הטכנולוגיה, לא רק ברמה הטכנולוגית, גם ברמה העסקית, את הפרסונות שהן מעורבות שם, ולדעת לעבוד בלי מחסומים, זאת אומרת, הכי פתוח והכי גלוי, מה שיודעים יודעים, מה שלא יודעים משתפים, ואני חושבת שזה סוד ההצלחה שלנו ביחד. אז קודם כל תודה רבה על הזכות לעבוד ביחד.
דניאל, אנחנו תכף מתקרבים לסוף הפרק. שאלון כליל, בלי לחשוב יותר מדי,
yeah.
מוכן? בימים אלה, מה הדבר שאתה הכי גאה בו?
אני הכי גאה בבן שלי, שמחר יש לו יום הולדת 18, יונתן, והוא ספג ממני את האהבה לבישול. כלומר, אמנם הגעתי לתחום הפודטק לאחרונה, אבל תמיד מאוד אהבתי לבשל, בישלתי בצבא, בישלתי במעונות לכל החברים שלי, ואחד הדברים שלמדתי בזמן הקורונה זה לעשות רמן, והוא למד ממני לעשות רמן, ופעם בחודש הוא מזמין אנשים הביתה ליהנות ממרק הרמן המטורף שאנחנו מכינים.
ואנחנו הבאים בתור.
Yes.
אני הבטחתי כבר לעשות הזמנה, גילוי נאות, אני ודניאל שכנים פחות או יותר, אנחנו קרובים אחד לשני, אז לגמרי. מה רצית להיות שהיית קטן? על מה חלמת?
האמת שרציתי להגיע לירח. זה היה החלום שלי. זה שרד יחסית הרבה שנים. הלכתי ללמוד בתואר השני חומרים מרוכבים, כי חשבתי שזה יקנה לי כרטיס כניסה לנאסה, ואז כשיתחיל המסע למושבה על הירח, אז אני אוכל להיות מהראשונים. אבל מאז זנחתי את החלום הזה, זה כיף בכדור הירוק הזה.
ובארץ ישראל.
ואם באוכל עסקיננו, מה אני אשאל אותך? סושי או חומוס?
ברור שסושי.
גם אני.
תשובה טובה.
אני אוהב את התחכום, את המרקמים, ואת כל הטקסטורות והצבעים, וסושי הוא לגמרי שם, ואני גם מאוד אוהב, כמו שהבנת כמה מהרמן, אוכל יפני ובכלל לתרבות יפן, ומקווה מאוד להגשים את החלום ולקחת את הילדים שלי לטיול שם.
מדהים. תודה רבה. הגענו לסיום הפרק. תודה רבה למאזינים שלנו. תודה רבה לדניאל ולתמר. אנחנו מקווים שנהנתם לפחות כמונו.
ברור.
אין ספק שעולם הקניין הרוחני הוא לונה פארק של פטנטים, ובכל פרק ופרק אנחנו נמשיך לגלות עוד דברים מעניינים. תודה רבה.
תודה לכם.
תודה ענת. תודה תמר.
חלון לעולם החדשנות, בהגשת ענת סמוראי. הפודקאסטים של 103 FM.